מביאים אותנו לזמן בשנה שבו הפרשה נקראת. למרות שכאילו אין קשר, הפרשה היא הפרשה והזמן הוא הזמן. דוגמה ידועה לזה זה שתמיד לפני ראש השנה אנחנו נמצאים בפרשת אתם ניצבים היום כולכם. ואין מי במפרשים ובמדרשים המוקדמים והמאוחרים וחסידות ובכל דרשה שלא עוסק ב"היום זה ראש השנה" ואלה דברי הזוהר שהיום זה ראש השנה וזה היום שכל העולם עומד לדין ואתם ניצבים היום כולכם, ראשיכם, שבטיכם. באופן יותר סמוי זה קיים בפרשה שלנו. וביום ראשון שעבר, י"ז בתמוז נדחה, התחלנו לעסוק בענייני בין המצרים, ובעיקר בהתחזקות בגוף ראשון יחיד, שכולנו צריכים אותה אולי עוד ועוד ועוד, בתיקון מה שעלה וחרב הבית. זה דבר מאוד מעניין. לעולם תחול פרשת מסעי, או מטות מסעי, בשבת שלפני או בשבת של מות אהרון. פרשת מסעי, מי שיש לפניו חומשים, נפתח את זה אולי עכשיו בפרק למד ג', פרשת מסעי, פרק למד ג', פסוק מ', וישמע כנעני מלך ערד, סליחה, זה כבר הסיום, פרק למד ג' פסוק למד ח', ויעל אהרון הכהן אל הור ההר, חבוד, ויעל אהרון הכהן אל הור ההר על פי השם, וימות שם בשנת ה-40 לצאת בני ישראל מארץ מצרים בחודש החמישי באחד לחודש. ואהרון בן 23 שנה במותו בהור ההר. זה עוד הרבה יותר מאתם ניצבים היום כולכם, ההשגחה של הפרשה הזאת והתאריך. כי אתם ניצבים היום כראש השנה, זו דרשה חשובה מאוד. אבל זהו היורצייט היחיד בכל המקרא כולו. אין לנו בתנ"ך עוד תאריך פטירה. בסדר? זה תיקון ללחיצת של בלעם, עכשיו זה בקדושה. זה... עכשיו הכל אור. אין לנו, בסדר? הכל בסדר? פילה פלויד. אין לנו עוד יום זיכרון בתורה. בתנ"ך, זה דבר פלאי. אין יום זיכרון. אצלנו כל הזמן עוסקים בימי זיכרון, אבל אין, המושג הזה לא קיים. אנחנו יודעים בימות, יודעים ביחי, אבל לא מכירים יום אזכרה, יום פקידתו. חוץ מפה. זה דבר פלאי שהפרשה הזאת לעולם נקראת בשבוע של ראש חודש אב. והדבר בולט עוד הרבה יותר, וזה יביא אותנו לשאלות שבהן אנחנו רוצים להתחיל, דווקא מפני שהפרשה הזו מופיעה כאן א' בפעם השנייה, ובית לכאורה שלא במקום, שלא בהקשר ובאופן בולט. אני אסביר מה אמרתי. נחזור רגע לפסוקים. ויעל אהרון הכהן אל הור ההר, ההקשר הכללי הוא המסעות, נכון? זוהי פרשת מסעי, אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם ביד משה ואהרון. ובהקשר הכללי של המסעות, בכל ההקשר של המסעות, לא עוצרים כמעט בשום מסע, לא מדברים על המסעות, לא מתארים שום דבר. הזכרנו השנה שכשמגיעים לאלים, אז מתארים את המיקום, 12 עינות מים ו-70 תמרים. אבל אין שום תיאור של שום אירוע. גם לא מתארים שבהר סיני קיבלנו תורה. גם האירועים הגדולים ביותר לא מתוארים פה. אבל כשמגיעים למסע של הור ההר, או לעצירה הזאת שמתרחשת בהור ההר, שם פתאום עצירה שלמה, ושם מתואר מותו של אהרון הכהן, ושם מתוארים כמה דברים שלא מתוארים בפעם הראשונה שזה מופיע. אז א', זה מרתק שזה מופיע בזמן הזה, בהשגחה של הזמן הזה, אבל זה מעניין מאוד שזה מופיע, כמו שאמרתי, בפעם שנייה. לכאורה זה היה אמור להיאמר במקום שלו. ויש כאן פרטים ששם לא נאמרו ומושלמים פה. כלומר, בתוך המסעות לא מופיע שום עניין חוץ מזה. וחוץ מזה יש פרטים שמושלמים פה, כשאני עוד בכלל לא מבין מה זה עושה בתוך המסעות. בואו נראה את מקור הסיפור. מקור הסיפור הוא בפרשת חוקת. בואו נפתח שם לשנייה. בפרשת חוקת, אנחנו נעסוק בזה בקצרה רבה מאוד, אני רוצה להגיע לאהרון הכהן הזה, אבל בקיצור רב, בפרשת חוקת, שם נמצא מקור הסיפור, שם בהרחבה רבה, ובכל זאת יש דברים שמושלמים רק פה. פרק כף, פסוק כף ב', ויסעו מקדש, ויבואו בני ישראל כל העדה הור ההר. בסדר? זה חמישי של פרשת חוקת. חמישי, שלישי כשהם מחוברים. ויסעו מקדש ויבואו בני ישראל כל העדה הור ההר. ויאמר השם אל משה ואל אהרון בהור ההר על גבול ארץ אדום לאמור. יאסף אהרון אל עמיו, כי לא יבוא אל הארץ אשר נתתי לבני ישראל על אשר מריתם את פי למי מריבה. כאן הסיפור מתרחש. מה צורך לחזור עליו? נמשיך. קח את אהרון ואת אלעזר בנו ואהל אותם אור ההר ואפשט את אהרון את בגדה והנבשתם את אלעזר בנו ואהרון יאסף ומת שם. ויעש משה כאשר ציווה השם ויעלו אל אור ההר לעיני כל העדה. ויפשט משה את אהרון את בגדיו וילבש אותם את אלעזר בנו וימות אהרון שם בראש ההר. זו מיטה פלאית, אבל המילים על פי השם לא מופיעים פה. נכון? המושג על פי השם מופיע רק בפרשת מסעי. על זה רש"י אומר שמת בנשיקה, על פי. שמת בנשיקה. צורת המיטה מופיעה בפרשת חוקת. אם קוראים לזה מת בנשיקה, תתאר את זה פה. נניח שרלוונטי לספר שהאהרון מת באור ההר, לא די בהודעה שהוא מת באור ההר? נניח, אני לא מבין למה. הרי אתה לא מתאר שום דבר אחר בכל שאר המסעות. אז נניח שרלוונטי, כן, צריך להסביר לי למה. שהאהרון מת באור ההר מתוך 42 מסעות כן רלוונטי להסכים. חובת ההוכחה מוטלת על מי שצריך להגיד את זה. למה? למה זה כן ולשאר לא? אז למה מוזכר הפרט שכאילו מושלם מפה על פי השם, עוד נראה עוד פרטים? וירד משה ואלעזר מן ההר, ויראו כל העדה כי גבה אהרון, ויבכו את אהרון 30 יום כל בית ישראל. רגע, עכשיו ההמשך. וישמע, פרק כ"א פסוק א', אני ממשיך, כי גם זה הולך פה. וישמע כנעני מלך ארד יושב הנגב, כי בא ישראל דרך האתרים, ויילחם ויילחם בישראל, וישב ממנו שב. וישמע כנעני מלך ארד. שם רש"י אמר על הפסוק וישמע כנעני מלך ארד. אתם רואים את רש"י? וישמע כנעני. רש"י בפרשת חוקת אמר לנו כך: שמע שמת אהרון ונסתלקו ענני כבוד וכו', כי דעית בראש השנה. ועמלק, מי אמר לו שמדובר על עמלק? כתוב הכנעני. איפה כתוב כאן עמלק? איפה הגיע לעמלק? רש"י טוען שהכנעני הזה זה עמלק. וישמע הכנעני זה עמלק, מיד נראה. ועמלק מעולם רצועה מרדות לישראל מזומן בכל עת לפורענות. כמו ברפידים, מזומן בכל עת לפורענות. וכתוב וישמע כנעני מלך ארד יושב הנגב, אומר רש"י, יושב הנגב זה עמלק. מאיפה אני יודע שהכנעני פה זה עמלק? לא מהמילה הכנעני, אלא מיושב הנגב. יושב הנגב זה עמלק, שנאמר עמלק יושב בארץ הנגב. ולכן שינה את לשונו לדבר בלשון כנען וכולי, ואיך הוא עושה את זה לישראל. יש פה תיאור מאוד מעניין ברש"י, איך מתרחש המערב שלו. למה הוא נקרא פה כנעני? אבל מדובר על העמלקי, ואני רוצה לדייק. ומה שמע העמלקי הכנעני שווה על פי רש"י העמלקי? מה הוא שמע? בוא נדייק, מה הוא שמע? לא מספיק. לא רק שמע שמת אהרון, מה הוא שמע? שמת אהרון ונסתלקו ענני הכבוד וכולי. כלומר, רש"י לא מזכיר את כל הגמרא, הוא מזכיר את מה שחשוב לו בפסוק. רש"י הוא פשטן. שמע שמת אהרון ונסתלקו ענני הכבוד, ואז כסבור שניתנה לו רשות להילחם בישראל. בסדר? ועמלק מעולם רצועת מרדות לישראל, מזומן בכל עת לפורענות. ועמלק מעולם רצועת מרדות, מזומן בכל עת לפורענות. טוב, עכשיו בואו נסתכל חזרה אצלנו בפרשה. זה מעניין מאוד ההשוואה הזאת, בואו נסתכל אצלנו בפרשה. שוב, באיזה פסוק? מה? וישמע כנעני ללמדך שמיטת אהרון היא השמועה. כמו מה השמועה? שמיטת אהרון היא השמועה. שנסתלקו ענני הכבוד. משהו פה מעניין מאוד, השינוי בלשון. השמועה היא מיטת אהרון, ומזה שנסתלקו ענני הכבוד הוא הבין שמת אהרון. וכסבור שניתנה רשות להילחם בישראל. הביטוי כסבור שניתנה רשות להילחם בישראל לא נאמר שם. בטעות שקראתי שם צירפתי. זה לא נאמר שם. שם נאמר ועמלק רצועת מרדות לישראל. מה השוני? אני מעולם לא שמתי לב. עד לזה שהסתכלתי, כמו שהרבי קורא בשיחה ברש"י. אתם שמים לב ששם מדובר על פי רש"י על עמלק, ופה עמלק לא מוזכר? כאן לא מוזכר העמלק. כאן מוזכר הכנעני ולא מוזכר שהוא עמלקי. הרי הקושי הראשון זה למה רש"י חוזר בכלל על כל הפירוש הזה. אחרי הקושי למה זה מוזכר בפרשה שלנו, הקושי הראשון למה רש"י חוזר, הרי הוא כבר פירש. ודרכו של רש"י שכשהוא מפרש משהו בפעם הראשונה, הוא לא חוזר עליו בפעם השנייה. מה הוא חידש? ואם נשים לב, יש פה משהו מאוד מעניין. מה ההבדל בתואר של מלך ערד בין פרשת חוקת לפרשת מסעי? זהו, זה הבירור האחרון שלנו, אחרי זה נכנסים הלאה. נו, בואו נראה את זה ביחד. וישמע כנעני מלך ערד, בשניהם כך הוא נקרא. נו, איך זה נקרא בחוקת, איך הוא נקרא כאן?
יושב הנגב.
יושב הנגב בפרשת חוקת, וכאן? וכאן? והוא יושב בארץ הנגב. והוא יושב בנגב, בארץ כנען. יש את הכנעני מלך ערד יושב הנגב. אתם שומעים את ההבדל? ויש, תראו את הדיוק של רש"י, כמה רש"י מדויק. ויש את הכנעני מלך ערד, והוא יושב בנגב, יש עוד הרבה שיושבים בנגב, בארץ כנען. גם אם זה אותו אחד, כאן רש"י מדגיש את היותו עמלק, וכאן רש"י בכלל לא מזכיר את היותו עמלק. ואגב, רש"י הוא פשטן, הוא גדול הפשטנים בעולם. אם מתואר מלך בכנען שהוא יושב הנגב, לעומת מלך בכנען היושב בארץ הנגב, בארץ, היושב בנגב, בארץ כנען, אז יושב הנגב זה יותר מרכזי. מי המלך היושב בנגב? מי הוא המלך בכל מלכי כנען שהוא המלך יושב הנגב? ואז דרש רשי שזה עמלק. והוא הוכיח את זה כי כתוב ועמלק יושב בארץ הנגב. אבל אם זה היה הפרשה היחידה שהייתה לנו, לא היינו מגיעים לזה שזה עמלק. תראו איך רשי מדגיש. אם הפרשה שהייתה לנו היא רק הציטוט בפרשת מסעי, לא היה לנו כאן שום רמז לזה שזה עמלק יותר מכל אחד ממלכי כנען. כי מלך אחד מהמון מלכי כנען שישבו בארץ הנגב, הרבה מאוד מלכי כנען ישבו שם. מלך ערד, מלך ירמות, מלך, היו שם המון מלכים. ומלך אחד ממלכי כנען שהייחוס שלו הוא כנעני, שמע שמועה, ועוד מעט ננתח מה היא, ויצא להילחם. לא כי הוא תמיד היה רצועת מרדות לישראל, אלא כי הוא סבור שניתנה רשות להילחם. זאת ההוכחה שלי שרשי כאן לא חושב שזה עמלק. אתם יודעים למה? כי עמלק לא צריך רשות להילחם. הוא פועל ללא רשות, והוא אגב מעולם לא התעניין במצב המטאורולוגי של ענני הכבוד. הוא בא להילחם עם ישראל כשהיו ענני כבוד, וכשלא היו ענני כבוד, הוא קפץ לאמבטיה הרותחת, יש לו זכויות יוצרים על מלחמה בישראל, הראשית גויים עמלק. הוא לא זקוק לענני כבוד, הוא לא צריך חיזוקים, הוא בסדר. חף מכל אשמה כזאת. לכן הוא לא זקוק לרשות. וכשציטטתי את רשי וחוקת, עשיתי את הטעות הרגילה, קראתי אותו ביחד, כי זה הרי משפט יפה כזה, מסובר, וזה, אבל רשי מחלק. תראו כמה רשי בעיקר. זה כנעני, שהייחוס שלו הוא שהוא כנעני בין הכנעני, יש לו שטיפל של כנענים. כנעני, עוד מלך רשע כנעני. לא שאנחנו מאוהבים במלכי כנען, אבל הוא לא המלך. ההוא יושב הנגב, הוא המלך. רשי הדגיש את זה פעם ועוד פעם. והוא מעולם היה רצועת מרדות לישראל. מוכן תמיד לפורענות. כל כך מדויק. ועכשיו נדייק בעיקר. ההוא שמע שמה שנסתלקו ענני הכבוד. ומה הייתה השמועה ששמע זה? מהי השמועה? מיתת אהרון. איך הוא יודע שמת אהרון? כי נסתלקו ענני הכבוד. כלומר, מה מעניין את האדון הכנעני? מיתת אהרון. את האדון עמלק, ברגע שנסתלקו ענני הכבוד, והוא רצועת מרדות לישראל, אז הוא מצא עוד עילה עכשיו לפורענות, אז יש לו יותר אפשרויות עכשיו. זה לא שזה ניתן לו רשות על ידי זה. לעומת זאת, הכנעני הזה, ברגע שמת אהרון, הוא הבין שניתנה לו רשות. קרה משהו. כלומר, הנקודה פה היא מיתת אהרון. ואני חוזר להתחלה. וזה היורצייט. וזה נקרא בראש חודש מנחם אב. זה דבר פילי. כמעט אין לי הסבר ללמה זה פה, בתוך כל המסעות. יש הסבר. כי המסעות מתארים ירידה. עוד גלות ועוד גלות ועוד מסע. הרי המסעות נועדו כדי להגיע ליעד. והמסעות מתארים עוד ירידה ועוד ירידה ועוד ירידה ועוד ירידה. וכשאנחנו מגיעים לראש חודש מנחם אב, אנחנו יודעים מה זה המסעות. ובראש חודש מנחם אב מגיעים לנקודה של הסתלקותו של אהרון. והסתלקותו של אהרון מעוררת את הכנעני הסתמי, לא את עמלק כי הוא שונא. במות אהרון, באובדנו של אהרון, ניתן כוח גם לסתם מלך כנעני. והעבודה שלנו במות אהרון היא כנראה עבודה כל כך חשובה, עד כדי שזה היורצייט היחיד שמוזכר בתורה, לשים לב. ושימת הלב אליו היא בראש חודש מנחם אב. וכל זה הולך ביחד עם העובדה ש אהרון הוא הדמות שמוזכרת בפרק שלנו באבות השבוע, בפרק א', במשנה המפורסמת של הלל הזקן. התחלנו את הנגלה הנוספת של מסכת אבות. ובמסכת אבות הלל אומר, ואני גונב לשנייה אחת על הלל אומר, כולם זוכרים בטח את הפרק הראשון, לכן לא כל כך חשוב עכשיו סידורים. הפרק הראשון כללית, אני רק אזכיר אותו, הפרק הראשון הוא משה קיבל תורה מסיני, ואחרי זה כנסת הגדולה, שמעון הצדיק, אנטיגנוס, 5 זוגות, נכון? על פי הסדר ההיסטורי, יוסי בן יועזר, יוסי בן יוחנן, עד שמעיה ואבטליון, עד הלל ושמע. עכשיו זו נקודה מאוד חשובה, כי בעצם מגמת הפרק, הכל מכוון לכיוונו של הלל. הכל מכוון לכיוונו של הלל. זה בולט מאוד בפרק. כי כל תנא, גם כל אנשי כנסת הגדולה, מקבל בדיוק משנה אחת. אגב, משנה אחת, ויש לו שם 3 רובריקות למלא. הוא מקבל 3 מפרצות, הוא לא יכול לצאת. מההתחלה, מי אנשי כנסת הגדולה? שמעון הצדיק, אנטיגנוס איש סוחו, לכל אחד יש את 3 משבצות למלא, זהו. גם לשמי, עשה תורתך קבע, אמור מעט ועשה הרבה, והווי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. הלל מקבל במקום 3 רובריקות, 3 משניות. זה מאוד בולט. הוא מקבל 3 משניות. אבל לא זה הדבר היחיד. אחרי הלל ושמי, ממשיכים התנאים שהם נכדיו ובניו של הלל. לא ממשיכים אחרי זה בזוגות, או בתלמידים של הלל. התלמיד הגדול היה רבן יוחנן בן זכאי, לא מזכירים אותו בפרק. ידברו עליו בפרק ב'. עליו ועל 5 התלמידים שלו, לא יזכירו אותו בפרק בכלל. בסדר? מי ימשיכו אחרי הלל ושמי? רבן גמליאל, הנכד, הבן, שמעון בנו, הנכד, רבן שמעון בן גמליאל, הנכד של הנכד. ואחר כך רבי יהודה הנשיא, הבן, ואחר כך רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא. סדר מדויק לחלוטין. רגע, זה לא נגמר. וכשיגמור רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא להגיד יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, תחזור המשנה להגיד עוד קבוצת דברים של הלל. הלל אומר, אל תפרוש מן הציבור, וכולי וכולי, ואל תאמן בעצמך, אין בור ירחת, אפורה גולגולת אחת שצפה על פני המים. אחר כך יתחילו לדבר על גדולי העולם. רבן יוחנן בן זכאי קיבל מהלל ומשמי, והיו לו 5 תלמידים, וכשיסיימו ידברו על רבי טרפון, ואחרי זה ידברו על הקביה בן מעל הלל, וידברו, שם בעצם הדלתות נפתחות. כלומר, המגמה היא להגיע להלל. והלל הוא נשיא ישראל, ומשם השושלת מתחילה, והוא גם קובע שהכל צריך להיות כהלל. ועל הלל ילמדו אותנו חזל, לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל, ואל יהיה כבדן כשמי. והלל יש 3 מסרים. המסר הראשון שלו, וזה פלאי, שזה בשבת הזאת שאנחנו נכנסים עכשיו לראש חודש מנחם אב, שלומדים בו על מות אהרון, שזה המסע שלנו, זה דבר מעניין מאוד, זה משהו שבאמת מחייב אותנו בהבנה. אז מה אומר הלל? הלל אומר, הווי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. זה מסר א'. עכשיו נורא חשוב לשים לב, הלל לא אומר הווי אוהב שלום, כמו הווי זנב לאריות, או הווי מתאבק באפר רגליהם, או הווי שוטה, או הווי, הרבה פעמים יש הווי במשנה באבות. הלל אומר הווי מתלמידיו של אהרון. הוא לא מציע לאף אחד הווי אוהב שלום, כי הוא כנראה לא סבור שזה אפשרי. זה דבר מאוד קשה מה שאני הולך להגיד. אני רק עכשיו לדעתי. הוא כנראה סבור שכדי להצליח במטלה שכתובה לנו כבר מעל הלוח בכיתה א', ש שינונה קלה, מה הבעיה להיות אוהב שלום ורודת שלום, ארץ הבריאות עם קרמן קלי קלות, כולם הרי אוהבי שלום ורודת. הוא לא בן אדם, אבל בסך הכל אני אוהב שלום ורודת שלום. זה באמת לא בעיה, אין בעיה. הילן אומר, חבר'ה, גם אם הצלחת היום, אין לך סיכוי להצליח מחר אם אתה לא ממשיך ללמוד את הקורס. ההווי של הילן, זה מאוד חשוב, הוא לא הווי אוהב, אלא הווי מתלמידה. האם התמונה של הרבי והשיעורים שלו, של אהרון הכהן, ניצבת לפניך ואתה ממלא אחר תפקידך כתלמיד? מה למדת היום מאהרון? מה למדת היום בגן? זה הווי מתלמידה. הווי, אגב, בעברית של מסכת אבות, זה הווה מתמשך. זה לא היה. היה פירושו, היה קבלן, היה מהנדס. היה גדול, היה קטן. הווי זה שמה שאתה לא מחזיק מעמד אם אתה לא עובד על זה עכשיו. הווי. זה לא מציאות הווה, זה מציאות שאתה מהווה. ואם אתה לא מהווה אותה, עכשיו זה לא הווי עוד פעם רודת שלום. הווי מקרב את הבריאות לתורה. הווי זה הווי מתלמידיו של אהרון. זה הכל יורצייט של אהרון. זה אי אפשר לא לעשות. אני חושב שצריך לעצור ולעסוק ביורצייט של אהרון, אם יורצייט אחד יש במקרא. לדעתי מה שלא עושים ביורצייט של אהרון, כי לא מרוויחים תחנון, כי זה במקום אחר ראש חודש. לכן לא עשו מזה עסק. זה ראש חודש, אז לא מרוויח לזה. אבל אם נעצור לרגע, זה דבר פלאי. זה הרבה יותר מאתם מצבים שלפני ראש חודש. זה פשוטו של מקרא, זה המקרא ממש. עכשיו הלל אומר שלושה דברים. א', אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריאות ומקרבן התורה. ב', הוא היה אומר, מגד לשמה עבד שמי, ודלה מסית יסף, ודלו יליפתה לחייו, ודי ישתמש בתג החלף. במילים מהירות, מי שמרומם את שמו, מגד שמה עבד שמי, מי שלא ממשיך ללמוד, ודלו מוסיף, יסף, יסוף מן העולם, ודלה יליף, שבכלל לא לומד כל הזמן. קטל החייו, מוסיף, זה מוסיף על מה שהוא יודע, יליף זה לומד משהו חדש. ודי ישתמש בתגה חלף, שמשתמש בכתרו, עובר מן העולם. הוא היה אומר, אגב, משנה יחידה, שבהמשך מסכת אבות מצוטטת. אין עוד משנה מצוטטת במסכת אבות. רבי צדוק אומר, אל תעשה אתרה, וכך היה הלל אומר, הוא להשתמש בתג החלף. משנה יחידה מצוטטת בכל המסכת. יפה לציטטה. לא בדור הבא, במסכת אבות. והדבר הבא, האחרון, הוא היה אומר, אם אין אני ממי לי, וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, אי מתי. אני עוזב את אהרון, עוזב את הכל, כלל גדול שלמדנו פעם במסכת אבות, השנה עוד לא הספקנו, אבל פעם היינו יותר מקפידים ללמוד, נכון? אמרו שצריך. ככה, איזה משנה באבות מהפרקים ביחד עם הכל. כלל גדול במסכת אבות שלימדונו רבותינו, רב ציוד היה חוזר על זה כל פעם מחדש, שהוא היה אומר פירושו שהוא היה מה שהוא אמר. זה לא הוא אמר, אלא הוא היה. הוא היה מה שהוא אמר. ואם אתה רוצה להבין מה הוא אמר, תלמד מה הוא היה. אז אני רוצה ללמוד שוב ולחזור. יש דברים שאנחנו יודעים מהגן, וככל שאנחנו יודעים אותם יותר מהגן, איך אומר המסילת ישרים? ככה העלה מהם מצוי והשכחה רבה. כי הם כל כך מובנים מאליו. כל כך לא בעיה, זה פלקט של ילד בכיתה א', כולם מבינים, זה לא מסובך. כך גם לסיפור הקרוב שכולם מכירים אותו, נדמה לי שהעמקה בסיפור הזה, קודם כל היא חוויה, העמקה בסיפור הזה, היא לימוד בפני עצמו, אבל אני רוצה שנראה את שלוש המשניות ואת אהרון הכהן, דרך הסיפור שאנחנו רוצים ללמוד עכשיו. הסיפור מתחיל בפתיחה שהזכרנו אותה מקודם, נדירה, אין אותה בפי חכמים. תנו רבנן, לעולם יהא אדם ענוותן כהלל, ואל יהא קפדן כשמר. זו פתיחה מאוד קשה. כי לא רצינו בחזל חינוך לאיך לא להיות. רצינו המון, אבל לא לאיך לא להיות כתנא, כגדול התנאים, כאב בית הדין, כשמי. אני גם חייב לפני שמתחילים להזכיר משפט שכבר אמרנו, פשוט כל כך חקוק לנו מהגן הפוך שחייבים להתנתק את זה מהכנית. עוד רגע יסופר על שני בני אדם שאימרו זה את זה, ואחד בא נכון, והתערב על 400 זוז, כולם יודעים. לא מסופר בגמרא בשום מקום, איך היה מתנהג שמי אילו הסיפור היה בא לפניו. המספר התלמודי מקווה שאתה בעצמך תבין את זה. כי הוא אמר לך, יהה אדם על ביתן כהלל, אוקיי, אז הסיפור על הלל יבוא להסביר איך צריך להיות. והוא אמר לך, ואל יהה קפדן כשמי, אבל הוא לא מתאר לך איך שמי היה מתמודד עם זה. משהו מתאר ששמי היה פעם אחת שדחף בסיפורים הבאים, את זה שבא אליו באמת הבניין, לא לבלבל, זה סיפור אחר לגמרי לגמרי לגמרי. ומה ששמי דחף באמת הבניין, שוב, מהגן הבנה לנו שהוא דחף עם נבוט חזק, עם פטיש 5 קילו, והוריד לו חלק מהשיניים. זה לא כתוב בשום מקום. שמי דחפו באמת הבניין שבידו, מה הוא עושה עם אמת בניין בידו? בא אדם ורוצה ללמוד את כל התורה כשהוא עומד על רגל אחת. אז הלל מלמד אותו את ואהבת לרעך כמוך, אולי נספיק להיכנס לזה. ושמי לוקח אמת בניין, פלס של בניין, ושואל אותו אם גם בניין בונים על רגל אחת. וכך הוא מעיף אותו מהמחשבה הזאת. הוא מהפך את המחשבה. אתם יודעים למה חשוב לי להגיד את זה? לא כי נדמה לי. כי 3 דברים סך הכל יש לנו משמי. הרי לכל תנא יש 3 רובריקות, רק הלל יש פרוטקציה. אז מה יש לנו משמי? והיא מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. הוא זה שלימד את זה. לכן כל עוד לא יוכח הפוך, הנחת היסוד שלי היא שלהגיד ששמי היה כועס על זה שבא בערב שבת, זה לא רציני. א', אין לך שום הוכחה. ב', זה לא רציני, לא כתוב ואל יהיה כועס בערב שבת. מה זה הקפדנות של שמי? צריך ללמוד את זה חזק מאוד. מה הוא היה עושה בסיפור? כי הרי הגמרא רוצה להגיד לי מה להיות ומה לא. וזה אגב דבר מדהים. הלל, אתם מבינים איזה אומץ זה להגיד לי אבי מתלמידיו של אהרון? זאת אומרת, זה להגיד לי מי לא. מה שנאמר במשנה באבות ברמז, נאמר באבות דרבי נתן בפירוש. באבות דרבי נתן נאמר ללמוד מאהרון ולא ממשה. הרמז של מסכת אבות הופך למפורש לגמרי בברייתא. אהרון היה אוהב שלום ורודף שלום ומשים שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו, אבל משה היה אומר ייקוב הדין את ההר. יש לכם ביטוי יותר טוב לדחפו? באמת הבניין? אז הבן מתלמידיו של אהרון, כמו כל דבר חיובי, פירושו שהוא כולל בתוכו את מה כן ואת מה לא. אז אחרי כל ההקדמות האלה, בואו נתחיל את הסיפור. נו, מעשה בשני בני אדם. זה שעת סיפור, שעה טובה כבר לסיפור. מעשה בשני בני אדם, כמה שאין את זה לפנינו, אבל הסיפור כל כך מוכר, אז אני אדגיש את מה שצריך כדי שנוכל לדון בו תוך כדי. מעשה בשני בני אדם שהימרו זה את זה. על מה מדובר פה? שני בני אדם שהימרו זה את זה? על מה מדובר? על? על לא, לא מה הם יעשו. מה מדובר? על שני בני אדם שהם? יופי, התערבו זה מילה יפה, בעדינות, מהמרים. בסדר? לכל מי שזוכר את הסיפור מהגן, בגן לא יפה היה לדבר על מהמרים, אז די, עכשיו כבר גן חובה, מהמרים. אגב, על כמה מהמרים? על הרבה כסף. בגן, מלנת לך. על כמה מהמרים? על 400 זוז. 400 זוז במושגים של תנאים זה משכורת של 2. לא רע? חובד. אז רבותיי, מדובר פה עכשיו בטיפול במהמרים. האדם שהולך להגיע עוד מעט להילל, הוא מכור להימורים. מחילה? איזה דף? דף למד א'. הוא מכור להימורים. למד עמוד ב' בשורה האחרונה, למד א'. באמת, בעלי הגוגלים זה בלמד א'. שכחתי, היום צריך להגיד. גוגל למד א'. אמרו עין שם. אמרו כל מי שילך ויקנית את הלל. אגב, הפתיחה כל מי שילך ויקנית זה בדיוק פתיחה של קזינו. כי אם זה שני חבר'ה שהתערבו על קרמבו, כמו שסיפרו לנו בגן, זה לא כל מי שילך. זה אמי ותמי. זה לא כל מי שילך. כל מי שילך. והם נשארו השניים שנשארו. היה הימור רציני. הביאו את החבר'ה האסים. אלה שנשארו. זה חמל הזמן. זה אלה שנשארו. ומאלה שנשארו, נשארו שניים שהולכים על 400 זוז. 400 זוז. זהו. האימור נגמר ב-400 וזוז. אמרו כל מי שילך ויקנית את הלל, ייטול 400 זוז. אמר אחד מהם, אחד מהם במקרא זה או אחד מהם, one of them, או number one. הג'וקר הולך. כמעט שכב אחד העם את אשתך, המיוחד שבא. אמר אחד מהם, אני אקליטה. נו נו, עכשיו מגיע. אותו היום ערב שבת היה. והלל חפף את ראשו. קודם כל אנחנו לומדים פשט, 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 פשט. מי שלא לומד פשט, לא מבין פסוק. אבל זה ישמע מוזר מה שאני רוצה להגיד. מי שלא לומד פשט במדרש, עוד יותר לא מבין מדרש. אחרי זה ללמוד את העומק. פשט, גם באגדה צריך ללמוד פשט. אותו היום ערב שבת היה והלל חפף את ראשו. הלך ועבר על פתח ביתו. של מי? של הלל. הנחת יסוד שלי, לא מוכחת. משכן נשיאי ישראל הוא מן הסתם לא קומה שבע ביוקנעם תחתית בשיקון משמאל. מן הסתם, אני יודע, הם שומרים, אבל מישהו יודע איפה הלל גר. נכון? כלומר, הלך ועבר על פתח ביתו. אמר, מי כאן הלל? מי כאן הלל? שימו לב אגב לכפילות. תזכרו את הכפילויות, כי הן יהיו מאוד חשובות בהמשך הסיפור. מי כאן הלל? מי כאן הלל? רש"י מסביר, מי כאן הלל? כלום כאן הלל? בקיצור, מה זה בכלל ההלל הזה? ולשון גנאי הוא לנשיא ישראל. מי כאן הלל? מי כאן הלל? טוב. נתעטף, ויצא לקראתו. הלל חופף את ראשו, נכון? מה פשט חופף את ראשו? חופף את ראשו, ערב שבת, נכון? במקלחת. נתעטף ויצא לקראתו. אמר לו, בני, מה אתה מבקש? אמר לו, שאלה יש לי משם. שימו אגב לב למבנה. בני, מה אתה מבקש? פתיחה יפה. חייב אולי מהצד השני, כבוד הרב. אבי. לא אבי, לא כבוד הרב. אדון בוזגלו. מוחצ'ס, אדוני. מר איקס, מר מאוד. אבל תגיד משהו. תתייחס לה. שאלה יש לי לשאול. זה אפשר ללחוץ. אמר לו, שאל בני שאל. אני אנד על כל מילה פה. שאל בני שאל הפך להיות לסלנג בעברית. אבל הלל עוד לא ידע שזה סלנג בעברית. זה כאן זכויות היוצרים. מה זה שאל בני שאל? בהתחלה הוא פתח בבני מה אתה מבקש, ואחרי זה שאל בני שאל, בשאל הראשון הוא לא אמר בני. פתאום הוא נזכר, אוי, בני. למה שאל בני שאל? מאיפה העברית היפה הזאת? שאל בני, או בני שאל. למה? שאל בני שאל. עכשיו הוא בא לשאול. שאל בני שאל. נו, מה הייתה צריכה להיות המשפט עכשיו? מה צריכה להיות איזה מילת קישור עכשיו? אמר לו, אין אמר ואין לא. שאל בני, שאל, מפני מה ראשיהם של בבליים סגלגלות? אולי בכל זאת, אמר, וישאל, ביום, ביצר. מפני מה ראשיהם של בבליים סגלגלות? מיותר להזכיר שהילל בבלי. כלומר, הוא בא לספר בדיחה לעיראקים, לעיראקי בערב שבת. בלי להגיד לאף אחד של דבר, זה מסוכן. זה מסוכן. ערב שבת, לבוא לבבלי ולספר לו בדיחה על בבלי. נראה מי מנסה לעשות את זה. מפני מה ראשיהם של בבליים סגלגלות, אומר רשי, יש כאן שתי אפשרויות, או עגול או אליפסי. בקיצור, הפוזיציה של הראש של העיראקים הפריעה לו. בבליים, אגב, זה גם עיראקים וגם קורדים. פעם שלמדתי את זה עם עיראקים, הם אמרו לי שהכוונה היא למה יש לך ראש קורדי. אמרו לי, זה הכוונה, מפני מה השם של בבליים, הוא אומר, אתה לא מבין לקרוא. גם יכול להיות. כן, אליפס. אמר לו, בני, שאלה גדולה שאלת. הבני זז כל פעם. היה בני, מה אתה מבקש? שאל בני, שאל. עכשיו, בני, שאלה גדולה שאלת. באמת, שאלה עצומה. גם העיתוי מדויק. מפני שאין להם חיות פיקחות. טוב, כאילו אולי הם פיקחים, המילדות לא. מפני שאין להם חיות פיקחות, לא יודעים לעשות מתון, לוחצים מדי, לא לוחצים, לא יודעים. הלך ואימתין שעה אחת. חזר ואמר, שלוש פעמים הוא עושה את זה, כנראה היה שעון קיץ. המון זמן היה. חזר ואמר, מי כאן הלל, מי כאן הלל. אז לכל מי שניסה איכשהו בפעם הראשונה להגיד שאולי זה בטעות, עכשיו זה כבר פעם שנייה. הוא זוכר מהשעה האחרונה. והוא עוד פעם שואל פעמיים. מי כאן הלל, מי כאן הלל. נתעטף ויצא לקראתו. הפרטים הם מדויקים כל פעם אותו דבר. אמר לו בני מה אתה מבקש, אמר לו שאלה יש לשאול, אמר לו שאל נשאל מפני מה. בלי אמר לו, עיניהם של תרמודיים טרוטות, עוברים לסינים. הסינים, העיניים שלהם מלוכסנות לטעמו מדי. והוא רוצה לדעת למה. אמר לו, תראה, לכל דבר יש עניין בהשגחה, אמר לו, אבל לפני שהוא אומר לו את זה, לא נותן לו דרשות כאלה. אמר לו, בני, שאלה גדולה שאלת. מפני שדרים בין החולות. מרשי, לא היה להם מלוכסן, החול היה נכנס, חבל על הזמן. אז סידרו להם שיכנס פחות. יפה. הלך, נמתין שעה אחת. חזר ואמר, מי כאן הלל, מי כאן הלל, נתעטף ויצא לקראתו. פעם שלישית. שלוש פעמים זה חזקה. נתעטף ויצא לקראתו. הכל אותה מילים. אמר לו, בני, מה אתה מבקש? אמר לו, שאלה יש לי לשאול. אמר לו, שאל, בני, שאל. מפני מה, או פעם בלי, אמר לו, רגליהם של אפריקיים, אפריקאים עכשיו הגענו רחבות. יש כאן רק סנונית אחת שמעידה על זה שכבר הגענו לרגליים. אז יכול להיות שזה הולך איכשהו להיגמר. אחרת הלל לא ידע מה הולך להיות. היה שאלה על הראשים של הבבלים, על העיניים של התרמודיים, עכשיו הגענו לרוחב הרגליים של האפריקאים. אמר לו, בני, שאלה גדולה שאלת. מפני שדרים בין ביצעי המים. אז קודש בו, כסידר להם, שיהיה להם רחב שם, שלא, זה צריך חשוב, כדי שיהיה אמפיבי, כן. מפני שדרים בין ביצעי המים. אמר לו, שאלות הרבה יש לי, אופה, רגע, עכשיו מגיע. אמר לו, שאלות הרבה יש לי לשאול. ומתיירה אני שמתיחוס. הוא דואג לזה, כדי שלא חס ושלום לפגוע בו מישהו, הוא רק רוצה דברים לקראת שבת, להכין לקידוש, בר תורה. הוא מתיירה אני שמא תכעוס. נתעטף וישב לפניו. לא הבנתי מה זה נתעטף וישב לפניו. ביין, בשביל איכשהו של המדע, צריך אותם בתוך אותם. הוא הרי כבר עטוף. אז הוא כבר התעטף ויצא לקראתו. מה עכשיו זה החלוק עם המשי, עם הזה של הרמפס? מה זה נתעטף וישב לפניו? ולפני כן במה הוא התעטף? עם החלוק הראשון? נתעטף וישב לפניו.
נתעטף בעיפוק.
איך? עוד נתעטף, עוד מעניין מאוד. כן, 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 קלטנו, אבל הוא כבר היה, נצטרך להבין את זה עוד מעט. נתעטף וישב לפניו. אני אגב רק רוצה להוסיף מילה אחת, מאוד חשובה. המושג ישב לפניו, לא תמצאו אותו בחזל, אלא בתלמיד לפני רבו. אך ורק, תלמיד יושב לפני רבו. שניים שהיו יושבים, זה חברים. ישב לפניו, זה תלמיד היושב לפני רבו. יושבים לפני החכמים. ארבע מידות ביושבים לפני החכמים. אמר לו, כל שאלות שיש לך לשאול, שאל. ערב שבא, יש מה? הלל ישב לפני המאמן. נתעטף וישב לפניו, אמר לו, כל שאלות שיש לך לשאול, אמר לו, אתה הוא הלל שקוראים אותך נשיא ישראל? זו השאלה הראשונה. אמר לו, הן. בלי בני. אמר לו, אם אתה הוא, לא ירבו כמותך בישראל. אמר לו, בני, יא אבני, מותה, נשמה. מפני מה? זה לא עניין שלי, אבל בישראל אמא שלו, מפני מה? אמר לו, מפני שאיבדתי על ידך 400 זוזה. אמר לו, תראו מה קורה פתאום. הווי זהיר ברוחך. הופה, אני חשבתי שאין לו עמוד שדרה בכלל. הווי זהיר ברוחך. כדאי הוא הלל. הופה, מישהו חייב לדבר אליי בגוף שלישי היום. אם הוא לא, אני לפחות אדבר על עצמי בגוף שלישי. כדאי הוא הלל שתאבד על ידו 400 זוז ו-400 זוז, מה שנקרא ברכה לפעם הבאה, פעמיים, 400 זוז ו-400 זוז, והלל לא יקפיד. המילה לא יקפיד מסיימת את הכל כדי ללמד אותך לא להיות קפדן. אבל מה היה עושה שמי? זה לא כתוב. אתם שם דרך שהסיפור מתחיל בדבר ונגמר בדבר. הוא מתחיל במי כנראה, מי כנראה. זה כל הרקע, כל הזמן. מי כנראה, מי כנראה. זה חוזר כל הזמן ומסתיים ב-400 זוז ו-400 זוז. מי כנראה זה מספיק. זה גם מספיק גנאי. 400 זוז, זה היה כמה. הוא הפסיד 400 זוז, הוא הפסיד 400 זוז ו-400 זוז. כמה הלל מוסיף פה? הכפילות הזו היא מאוד חשובה. אבל בואו נתחיל ללמוד את הסיפור. זה הרי סיפור פילי. הטיימינג של הסיפור הוא טיימינג מופלא. הלל מלמד פה הכל, הוא לא רק מלמד על נתנות. הוא מלמד בסוף מה זה הלל. הוא יודע להגיע לרגע שבו הוא מעמיד את מי שעומד מולו בדיוק במקום. הוא מצליח לשבת לפניו. הלל מוטרד משאלה אחת. עוד רגע נדבר על השאלה, עוד רגע נדבר על התשובות. אבל מי שילמד את הסוגיה הזאת יפה, ילמד סוגיה מרתקת בטיפול בהימורים. זאת הסוגיה שהלל לומד. יש כאן התמכרות בכף. וצריך לפתור אותה, את ההתמכרות הזאת. והתמכרות אפשר לפתור רק בהתמכרות. כדי לגמול אותך ממשהו שאתה מכור לו, אני צריך לעשות אותך מכור למשהו אחר. הלל, בסיפור הזה, מלמד אותנו לא רק אוהב שלום, ולא רק רודף שלום, ולא רק אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, הוא מלמד אותנו את נגד שמה אבד שמי, הוא מלמד אותנו את כל המשניות, עוד מעט אתם תראו. הוא פשוט עובר על המשניות באבות. או המשניות באבות מתבטאות בסיפור הזה. כל מילה. ודלא מוסיף יסיף, זה יקבל משמעויות חדשות לגמרי. בואו נתחיל את הסיפור. אותו היום ערב שבת. אנחנו מכירים את הלל בערב שבת. בערב שבת הלל עלה לערובה. זה לא הסיפור הראשון על הלל. כשהלל לא היה נשיא, והיה לו חצי טראפיק, הוא עלה לערובה ביום שלג. עד שראו שמה היה באבטליון חושך. והיו צריכים להחים את התנור שם בשבת. כדי להחזיר את נשמתו. כי הוא כמעט קפה. ואז למדו מה זו ההתמדה של הלל. את הלל מעניינים דברים אחרים בערב שבת מרוחב הרגליים של אפריקאי ממוצע. פשט ופשט, ואני יודע שאפשר לרוץ עכשיו לכל מיני הסברים פנימיים במה זה הרגליים ובמה זה החולות, אבל זה לא יעזור בעבר. בוא נבין את המילה. ערב שבת אלה רגעים מופלאים. ערב שבת של הלל זה הרגעים המופלאים ביותר. הוא בערב שבת בביתו. הוא לא בבית המדרש כתלמיד, הוא בביתו. מה זה ערב שבת בביתו של הלל? ברור שחופף את ראשו זה חופף את ראשו. אבל אתם יודעים מה זה חופף את ראשו? אצל הלל? אני לא יודע, אני רק יכול להתחיל לחשוב. מה זה לחפוף את הראש אצל הלל? מה זה לעסוק במחשבות הקדושות האלה? מה זה החופף את ראשו של הלל? בפשט הוא במקום הכי אינטימי, הוא באמבטיה. בהבנה הקצת יותר משלית, הטיפ טיפה, הוא במקום הכי אינטימי הרוחני שלו. הוא עוסק עכשיו ברגעים שלו, הוא בשיר השירים שלו. בערב שבת רבי עקיבא נכנס אל רבי אליעזר, כשבערב שבת הוא הולך למות, והם עסקו בשיר השירים, וכשהגיעו לסמכוני בשישות, רבדוני בתפוחים, אז הוא כמעט מת. בערב שבת הלל חופף את ראשו. וכשהלל, נשיא ישראל, חופף את ראשו בערב שבת, גדול המהמרים רוצה להרוויח למטה 400 זוז. הלל עוד לא יודע מה הוא רוצה, הוא יחתור לידיעה הזאת עוד מעט. לא כי הוא צריך לדעת מה הרעיון שלו, אלא כי התפקיד שלו הוא ללמוד אותו. אתם הבנתם עד היום, הוא דלא מוסיף יסיף, הוא דלא יפתח לחייו, רק על מי שלא לומד, המשך עוד סוגיה. מי שלא לומד אותך, מי שלא יושב לפני חברו ולומד אותו, לא יגיע לשום מקום. עוד מעט. הלל חופף את ראשו, ומישהו בחוץ עוסק אך ורק בנושא אחד, לגנות את נשיא ישראל. לא פעם אחת, אלא בכפילות. כלום כאן הלל, וגנאי הוא לנשיא ישראל. לנשיא ישראל יש תפקיד אחד. באנגלית זה נקרא פרזידנט, לא יודע מה זה. בעברית נשיא ישראל יש לו תפקיד אחד, לנסה את ישראל. זה התפקיד היחיד שלו. כששולח משה 12 נשיאי עדה, הוא שולח אנשים שהוא רוצה שינסעו את כל העדה. שירומם את ישראל. זה התפקיד של נשיא. והלל נשיא ישראל צריך עכשיו להפגיש את המקום הכי מקודש, את קודש הקודשים, את הלל החופף את ראשו בערב שבת, עם גדול המהמרים, עם אחרון האחרונים. איך הוא עושה את זה? לא סתם 200 זוז בערב שבת. כשאני חושב על 200 זוז בערב שבת ועל החצי טראפיק של הלל בערב שבת. מה הפגישה בכלל בין שתי הדמויות האלה? הוא נתן חצי טראפיק ואיפה ביתו? כדי להיות בבית המדרש ולמות שם. והוא עוסק בלכתוב עצים. והוא לעשות עכשיו כסף קל של 400 זוז על ידי הכנתה של אדם. הולכים להיפגש בערב. אתם תופסים את הפגישה הזו בכלל? זה הפגישה שרוצים את הערב. חוכמה להיות אוהב שלום. אתם יודעים מי זה אוהב שלום? אני יושב על המרפסת, ואני מאוד אוהב שלום. לכן כשאני רואה אנשים רבים למטה, אני אומר, אויש, ונכנס לסלום? כי אני אוהב שלום. אתם יודעים מה זה רודף שלום? זה מי שמוכן לסכן את עצמו, ושירדו עליו, ושיבזו אותו. כי הוא רוצה להגיע למישהו. עד הסוף. אז הוא רודף שלום. ואילן חופף את ראשו עכשיו. הוא יכול לא לשמוע את האיש צועק מכאן אילן. הוא יכול לשלוח את העוזר. הוא יכול לשלוח אלפי תלמידים שיתפלו בזה. הוא מתעטף. איך אומרים חז"ל? על הקדוש ברוך הוא. תתעטף בחנינותיך. תתעטף במידותיך. אתם יודעים מה זה להתעטף? להתעטף זה ללבוש לבוש של מידות. הוא צריך להתעטף. גם הלל הקדוש קודש קודשים. שמע את הביזוי הזה עכשיו, וציק, אנחנו בכלל לא מבינים מה, הרי זה לא אומר לו כלום, ענב כזה, זה לא אומר לו, אבל הוא שמע את הביז הזה, הענוותן כהלל, הוא הרגיש שזה עשה לו משהו. ועם האגו הזה הוא לא יוכל לעשות כלום. אז הוא חייב קודם כל להתעטף. אתם יודעים משמע הוא מתעטף? כדי לצאת לקראתו. הוא צריך לצאת לקראתו. אני מכיר רק לצאת לקראת אחד. חתן יוצא לקראת קלה. הוא צריך לצאת לקראתו. יש כאן מישהו בחוץ שצריך אותי. איך? יוצא לקראת משה. לרעך ושמה. אבל אני צריך לצאת לקראת. מתעטף יצא לקראת. אמר לו, מה זה אמר לו? באמצע הוא פתח את הדלת. נכון? הרי הוא חפף את ראשו. אז הוא מתעטף יצא לקראתו, ועכשיו הוא הולך לפתוח את הדלת. אמר לו, בני, מה אתה מבקש? אתם יודעים מה זה הבני הזה? פעם תיארנו, דיברנו על זה אלון מקודם, הזכרנו את זה. אתם יודעים מה זה בני? ערב שבת. נחזור רגע לחיים שלנו. ערב שבת. אתה יושב בבית. הכל נחמד, הכל מסודר, הכל יפה. ומגיע אני נודניק. ואתה נותן לו את הפרוטה שלו. אבל הוא מלא בוץ והרגליים. גם הוא קצת, לא שמפריע לי, אבל הוא קצת, לא שמפריע לי, אבל לא מפריע לי בכלל, הוא מסריח. לא שמפריע לי, אבל תעוף מפה. לא, לא, תעוף, אני קחת לקו אליך. והוא אומר שהוא רוצה גם לשתות קפה. ואם נשש קצת מהחמים, הוא מוכן לעשות לשם, בצ'ונט. יש גבול. אבל תראו לכם שזה שדופק בערב שבת, זה הבן שלך שהחליט לחזור אחרי הרבה שנים. אתה כל היום מתפלל שהוא יחזור כבר. הוא ברח לך. הוא החליט לחזור. הוא חוזר כי הוא הריח את ערב שבת. הוא כבר לא יכול, הוא כבר שבתות שלמות נמצא באיזה חוף לבד. הוא החליט לחזור. והכל מלא בוץ. יש משקעים. אתה אומר לו, תבוא במוצאי שבת, כי מלוכלך. אתה בכלל שם לב שלו. אתם יודעים מה קרה להלל? הוא נתעטף, יצא לקראתו, וכשהוא פתח את הדלת, הוא ראה, אני מנסה לחשוב על הפרופיל של המאמר מספר אחד. כשהוא ראה אותו, הוא היה צריך עוד התעטפות. כי הלל בא ללמד אותנו, שלהבדיל ממני המושלם, הוא צריך להיות מתלמידיו של אהרון. אני כבר כל יכול, במזמן עובד שלום ורודף שלום, הענב המפורסם. אבל הלל, גם ברגע שהוא פותח את הדלת, הוא צריך ללמוד. כי ההתעטפות הקודמת שלו כבר לא מספיקה לו כשהוא רואה את הפנים הארסיות האלה. כי לאיש עם הפנים פה יש מגמה אחת עכשיו. מזכורת של שנתיים, או שאני מפסיד מזכורת של שנתיים. מבחינה מוסרית עכשיו, כללי המשחק אומרים כך, זה שאתה תכעס, אתה תלך אחרי זה, תתגבר על זה באיזה חתיכת שונט ובמסילת ישרים ובדרשה. עזוב. אבל זה שאני אפסתי מזכורת של שנתיים, זה פגיעה בקודשי ישראל. זה הגיוני מאוד, זה ראש הגיוני מאוד של אדם שנמצא בתוך זה. אתה תתגבר על זה, שתכעס, שתכעס. שתיפול פעם אחת, מה יקרה? כשזה אתה הילל, לא אתה חזק. בני! הוא חייב את הבני הזה. מה אתה מרגש? אמר לו שאלה יש לי לשאול. אמר לו, תשמעו איזה פילי פלאות. שאל. אתם יודעים למה הוא אמר שאל בהתחלה מיד? כי הוא לא צריך עוד בני. כי הוא בסדר. הוא כבר נמצא בבני מה אתה מבקש. אמר לו שאל. ופתאום הוא הרגיש שהשאל הוא לא מספיק. בני. שאל. שאל. בני. שאל. אין אפילו אמרנו, מתמרה השם של זה. השאלה הראשונה שלו זה על המוחים. השאלה השנייה זה על העיניים, על המידות. השאלה השלישית זה על הרגליים, על החיים, על המעשה. אז הוא אומר לו, שאלה גדולה שאלת בני. וכשלמדנו את זה פעם, אמרתי שפה תמיד מטרידה אותי השאלה האחת הכי חשובה. איפה הרבנית של הלל כל הזמן? ערב שבת. אתם מבינים? שעה, 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 חופף את ראשו. היא בטח שואלת אותו, מה היה הנושא? הוא אמר לה, העיניים של הסין. מאוד חשוב. אמר לו, שאלה גדולה שאלת בני. באמת עכשיו הלל, בני. זה שאלה גדולה. הפשט, הפשט, אני גם רוצה פשט להביא. זה שאלה. זו שאלה מפגרת. זו שאלה לכיתה א' בערוץ התל. מה זה מעניין אותי עכשיו? זו גם שאלה לא במיקום. ואם זו שאלה גדולה, אתה יודע מה? איך הילדים אומרים? זו שאלה ככה. למה לא תלמד להיות אמבטן כאילו? ותגיד לו, אחרי ההבדלה אנחנו שרים אליהו הנביא, אליהו התשבי עם פסנתר וגיטרה. בוא תצטרף. אז נענה לך. למה זה קרבית עכשיו? זה לא סבלנות? לא היינו אומרים, וואו. מה בעיה? הפעם את הבני הוא מביא בסוף. אחרי שהוא אומר שאלה גדולה שאלת. כי השאלה היא שאלה גדולה רק אם הוא הבן שלך. אם הוא לא הבן שלך, אובייקטיבית, זאת לא שאלה בכלל. אבל אם הוא הבן שלך, זו שאלה גדולה מאוד. אתם זוכרים את הבן שחזר אחרי הרבה שנים? כל מה שהוא רוצה לדעת עכשיו. זה למה פעם זרקו לי את התיק מהחדר. כי זה מה שיושב לו. מה אפשר לעשות? זה יושב לו 15 שנה. מי קובע מה זו שאלה גדולה? יש איזה מדד אובייקטיבי אקדמי לקביעת שאלה גדולה? מי קובע מה זו שאלה גדולה? מי קובע מה זה נאור? מה זה גדול? מה זה נכון? מי קובע? אני אגיד לכם לפי תורתו של הלל מי קובע מה זו שאלה גדולה. הנשאל. הבני. המצב שבו הוא נמצא. זה מה שהופך את זה לאובייקטיבית שאלה גדולה. שאלה גדולה שאלת כי אתה בני. ואגב, אני כבר קופץ בסוגריים של שנייה. תגידו, אם הרבנית הייתה שאלת אותו מי זה, והלל היה אומר שזה היה הברון רוטשילד. והוא שמע אותו בגלל שהוא שמע את הקדילקים עם האופנועים מקדימה. והיא הייתה שואלת, ומה השאלה? והוא היה אומר שהוא בא לשאול על זה שהוא הולך להפסיד את השנתיים רווחים האחרונים שלו. זה שווה בערב שבת להפריע לנשיא ישראל? גם יש אחוזים למוסדות. זה ודאי שווה להפריע. גם הוא הולך להפסיד שנתיים. אז הוא לא הברון רוטשילד. אז הוא מהמר. מבחן בוזג לא קוראים לזה. אם זה היה ברון רוטשילד, אז הבית כולו היה לובש חד והיו עושים משואלים, וזה היה טוב הבא. למה השאלה הזו פחות גדולה? זה גם על סכום שלו. אמר לו, מפני שאין להם חיות פיקחות. זה לא הם. יש טעויות במציאות. אבל הקדוש ברוך הוא יודע לבנות את הכל. הלך. והמתין שעה אחת. ההמתנה ודאי באה כדי להתחמק, להצטע. אבל ההמתנה באה בשביל עוד דבר. כדי להתקרב עוד יותר אל הקודש. עוד מעט שבת. עוד יותר שבת ממקודם. וככל שיותר שבת, הוא שואל שאלה יותר נמוכה. אתם מבינים את המעצבן? ככל שיותר שבת, הוא יורד, הוא יורד, הוא יורד, הוא יורד. כשממש תגיע כמעט שבת, הוא יבוא לקלל כבר. אז הוא ישתמש בארסנל של הכללות. מבית המדרש שהוא הקים. אבל אצל הלל הירידה של המאמר רק מעלה אותו. אתם זוכרים את ההסבר שאמרנו בצמח צדק? שהאיש משה ערב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. צריך ללמוד את הפסוק הזה טריליון פעמים ובין המצרים בעיקר. שאלנו והאיש משה ערב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. מה מוסיף פה מכל האדם הזה? בא עכשיו מפאר יותר מכל האדם אשר על פני האדמה. האיש, זה בא לרבו? מה זה בא להגיד? מה זה בא לומר בכלל? זה מחצה לקומר, האיש משה עמד מאוד, אבל השאלה השנייה היא, הרי אם האיש משה עמד מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, זה אמר לי לזה רלוונט לי, אני לא מסוגל להגיד על המדינה הזאת. מה זה סתם סיפור כזה? זה סיפור על צדיק מופת כזה? אומר הצמח צדק, והאיש משה עמד מאוד, אתה יודע איך נהיים הנביא מאוד? אתה יודע איך נהיים הנביא מאוד? לא מם היחס, מם מתוך. האיש משה ענב מאוד, וכל פעם שהוא היה מרגיש שצריך עוד קצת לעבוד על ענבה, אתה יודע מה הוא היה עושה? הוא היה הולך לאדם שהוא עוד יותר על פני האדמה. הוא היה הולך לאדם יותר נמוך, שהפנים שהוא לגמרי לאדם. הוא היה רואה אותו, הוא היה מתעטף ויושב לפניו. וכשהוא שמע מאיפה הוא בא, וכשהוא שמע מה הוא ומי הוא, הוא אמר לעצמו את הדבר הבא. וואו, אם הוא היה מקבל את המתנות שאני קיבלתי, הרי הוא היה כפליים ממני. תראו במקום הנמוך שהוא נמצא, לאן הוא נמצא. האיש הזה אשר על פני האדמה, פתאום גרדתי אותו, אמרתי לו, משה אמת, הוא הרי לא מבין כלום במשה. הוא על פני האדמה. הוא אמר, וואו. אני הגעתי למדרגה הזו. ואז כשהוא היה צריך עוד פעם הנבא, הוא היה הולך לעוד מישהו, ומי כל האדם אשר על פני האדמה, הוא נהיה ענב. אתם מבינים את הפשט? הוא לא היה ענב יותר מי. זה מיותר לגמרי. הוא היה ענב על ידי... נתעטף וישב לפניו, זה עוד מעט. המבנה השני, המבנה השלישי, ואז כשמסתיים המבנה השלישי מקוצר זמן, אני ממשיך הלאה, כשמגיע המבנה השלישי לסיומו, הוא אומר לו, שאלות הרבה יש לי לשאול. ומתיירא אני שמא תכעוס. נתעטף וישב לפניו. הלל עד עכשיו עוד הרגיש לעצמו גאווה להגיד שהוא תלמיד של הצדיק הזה. הוא עדיין במבחני כניסה. הוא עוד לא גמר פסיכומטרי לזכות לשבת לפני כבוד המאמר. הוא עוד צריך להבין אותו, הוא עוד צריך לרקח את השטח. עוד לא הגיע הרגע שהוא יכול להיות ישוב לפניו. אחרי שלוש פעמים הוא מרגיש שהוא יכול לשבת לפניו. הוא מרגיש שהוא יכול לשבת לפניו כשהוא אומר לו שאלות הרבה יש לי לשאול. זאת אומרת, לא דחיתי אותך. זאת אומרת, אתה רוצה לשבת. יש כנראה רק דבר אחד שמפריע. השבת, זה לא בטוח מפריע לך, אולי משהו אחר, אולי עוד משהו. אני מרגיש כבר קרוב לפיצוח. אני יכול להתחיל ללמוד. נתעטף. אתם יודעים מה זה הנתעטף הזה עכשיו? כדי לשבת לפניו צריך עוד עיטוף. ההתעטפות הקודמת הייתה מספיקה לשלבי הגישוש. עכשיו אנחנו הולכים להיות חברותה. תלמיד היושב לפני רבו כדי להבין את העולם שלו. עכשיו אני הולך להיכנס אליך. אתם יודעים מה אני הולך להיכנס אליך? כדי להיות בפנים ואז להוציא ולהביא אותך אל המקום. זה התעטפות חודשה. זה עוד לא היה. נתעטף וישב לפניו. כשהוא רואה את זה, גם גדול מהמרי העולם נמס. אבל למהמר יש דרכי הימסות. אתם יודעים איך הוא נמס? הוא מקלל הרבה. זה סימן שהעסק הולך להיגמר. כשמגיעים להרבה רעש, זה סימן העסק הולך להירגע עוד מעט. אמר לו, אתה אומר שקוראים אותך נשיא ישראל? זה נשמע טוב. אמר לו, הם. והוא לא אומר לו, בני הם. אתם יודעים למה? כי הוא כבר יכול לשחק. אמר לו, הם. למה הוא אומר? תמשיך, תמשיך. בוא. הוא יכול להרשות לעצמו טיפ-טיפה לגעת. ככה, להצבן טיפה. להצבן שלי, אלה. אנחנו מבינים מה אנחנו מדברים בכלל. אמר לו, הם. אמר לו, אם כן, שלא יהיה מוכן חביסת. ואז אם אתה רוצה להצבן, אמרת לו, עכשיו בני מפנימה. כי הוא ירגיש שמבחינה אמיתית, אם הוא לא יגיד לו בני, האגו עובד עוד פעם. יש גבול לביזוי. באותה שנייה עוד פעם, זיז קטן זז אצל איזה. והוא חייב לתקן את הזיז הזה. איך מתקנים את הזיז? נזכרים בבן שחזר אחרי 30 שנה. אמר לו, בני! זה הבן שלי חזר, הוא רוצה להרביץ לי. הבן שלי חזר והוא רוצה לצעוק. וחיכיתי 20 שנה שהוא יחזור לצעוק. אמר לו, בני, מפני מה? עכשיו הוא נמס לך. אמר לו, מפני שיבאתי עליך 400 זוז. הלל לא צוחק. הלל מבין בדיוק את הנקודה. את הלל לא מעניינים 400 זוז, תשמעו מה הוא אומר. אמר לו, הווי זהיר ברוחך. זהיר זה גם זהלם וזה גם מאיר זוהר כולך בחושך כדאי הוא הלל שתאבד על ידו 400 זוז ו-400 זוז מה זה 400 זוז ו-400 זוז? 400 זוז הפסעת כי הפסעת בהתערבות. תאר לך שהיית מאמר על ההפך. אם היית מאמר על מי לא יצליח להקנית את הלל, היית מרוויח כפול. פמבל. אתה יודע לאמר? בוא ללמוד אצלי הימור. אני אתן לך קורס בהימורים. על 400 זוז הולכים, זה קטן עלינו, אנחנו הולכים על 800 לפחות. תתבייש. תתחיל להאמר על זה שהלל אף פעם לא יקטור. נסה. תראה כמה תבין. אלא מה כואב לך שהלכו לך 400 זוז, אה? מה? כמה היית צריך לשלם שכר לימוד כדי ללמוד את זה ב-10 שנים? גם בערך 400. קיבלת קורס ל-30 שנים. סך הכל, יצאת עם סטיפנדיה. ובפעם הבאה תוכל להרוויח 400 ו-400. והילל, מי זה הילל? המושג הילל. מי שחושב שהענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה זה מישהו שלא יודע מי הוא, לא הבין מה זה ענב. הילל אומר פה עכשיו, יושב, סליחה, ואומר לו, תכיר, הילל. אתם יודעים מה זה הילל? הילל זה מה שכל הזמן מהלל. הילל זה בהילו נרו עלי ראשי. הילל זה מה שכל הזמן יש אור מסביב. הילל זה מה שיכול להוציא אותו מהחושך. הילל זה מי שהתווכח עם שמי, פעם דיברנו על זה שיעור שלם, כיצד מרקבים לפני הקלה. זוכרים? האם אומרים קלה כמות שהיא, או אומרים קלה נאה וחסודה? הילל לא יקפיד. הילל זו עבודת ממלים של שנייה שנייה. הילל זה מישהו שחופף את ראשו כל ערב שבת, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, שלוש פעמים. והוא שומע מרחוק מי כאן הילל, מי כאן הילל, והוא צריך להתעטף ולצאת לקראתו. והוא בסוף צריך להתעטף ולשבת לפניו. זה ערב שבת של הילל. זה לא סיפור על איזה ערב שבת קורח פעם. זה ערב שבת, זה הילל. הילל שזה ערב שבת היה יושב על הערובה כתלמיד. הוא הילל שכל ערב שבת היה תלמיד. לימים הוא הפך להיות תלמיד של המהמם. הוא הלך ללמוד את הקודש ברוך בהשפטות. אתם מבינים מה הפירוש אוהב את הבריות? לא כתוב אוהב את היהודים, אוהב את הצדיקים, אוהב את הנחמדים, אוהב את הבני אדם. איך אומר התניא? אוהב את הבריות. אוהב את אלה שהייחוס היחיד שלהם זה שמה לעשות ככל הנראה הם נבראו. זה תום הייחוס. זה הייחוס, הם נבראו. אז או שעומד לפניך אחד שנברא בטעות, אקסידנט של הקדוש ברוך הוא, תאונה, יצא פשלה. או שאתה לומד את הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים מה מפריע לאדם ללמוד את הקדוש ברוך הוא? כי נגד שמי, אבל עד שמי, יש גבול לחוצפה, אתה תתנהג כמו שצריך. נגיד שמי אבד שמי, השם שלך, הילל, לא יופיע אם תנפח אותו. ודה לא מוסיף, יסיף. אתם יודעים מה זה לא מוסיף? נתעטף, נתעטף עוד פעם, נתעטף עוד פעם, נתעטף עוד פעם. ודה לא יניף, הוא כמו ילד בכיתה א' שעובד מחדש. ודה ישתמש בתגה, חלף. תארו לכם שהוא היה משתמש בתגה עכשיו. שהוא היה משתמש בכתרו. זה לא גבל? ואז באה המשנה השלישית. אם אין אני לי, מי לי? אם אף אחד לא אומר הילל בגוף שלישי, אני לי. אם אין אני לי, מי לי? מישהו חשב פעם, יש לנו איזו טעות ישראלית. כשאומרים את המילה סמכות, הישראלים, נו, בוגרי צבא, אומרים את המילה סמכות, תעשו עם הידיים, איך נראה סמכות? נו, סמכות. הוא עם סמכות, איך זה נראה? סמכות. או, אתם יודעים מה זה סמכות? סמכות זה מישהו שאפשר לסמוך. זה מישהו שאפשר לשים פה את הראש ולהישען. אבל לפעמים זה ריפוד סתם. אתם מכירים את הקורסאות האלה שאתה יושב ולא יכול לקום? אבל אם אפשר להישען על משהו שיש לו עמוד שדרה, זה סמכות. אם אין אני לי, מי לי. וכשאני לעצמי מה אני? אתם יודעים מה זה כשאני לעצמי מה אני? חשבתי, אני בלי שמי. לא, אני בלי המהמר. נו, אז למה לא תעשה את הכל במוצאי שבת? כי אם לא עכשיו, אי מתי? אני יודע מה יהיה במוצאי שבת. זה הדרך הזו. ושמאי, שמאי היה מקבל באותו סבר פנים יפות. רק דבר אחד שמאי לא היה אומר. שמאי לא היה אומר שאלה גדולה שאלה. שמאי, אם עמת הבניין, היה אומר אובייקטיבית, לך ללמוד תורה. כשתגמור שתי חוברות קורס שלישי, תיגש אליי. תשתדל לעשות את זה דרך המזכיר. ונלמד תורה באמת. ועכשיו תשתה קפה. תקבל חיבוק. תקבל נשיקה במצח. ובסבר פנים יפות. אבל שמאי התעניין בשאלה מהו כבוד התורה. והלל התעניין בשאלה מיהו כבוד המאמר. ולעולם יהיה אדם ענוותן כהלל. והתעסק במי הוא המאמר. ואל יהיה קפדן על כבוד התורה כשמאי, כי הוא יפספס את המאמר. אם הוא אומר אבל העיקר הוא כבוד התורה, אז שיחשוב שהמאמר הוא בנו. גם אז הוא יגיד שהעיקר הוא כבוד התורה, או שאז הוא ילך לחבק את המאמר. יודעים מה שמע הכנעני במשפט אחרון? המלא שמע על הרמי כבוד. הכנעני הפשוט, כשמת אהרון, כשאין לנו את הכוח של אהרון, לכל כנעני יש כוח. כל כנעני צובר כוח אם אתה מאבד את אהרון. לא כי הוא מצוות מרדות בישראל. לא כי הוא מזומן לפורענות. כסבור שניתנה רשות. אתם מבינים למה יש רק יורצייט אחד בכל התורה כולה? ואתם מבינים למה הוא פותח את חודש מנחם אב? כי חודש מנחם אב זה פרשת מסעי. במסע הכי נמוך, כשמתחיל הזמן שחל בו תשעה באב, ברגע הכי נמוך, המסע האחרון ללמטה, שם אנחנו מתחילים לקבל את הכוח של אהרון. וצדיקיה, משפט חיתום, כיוון דאית פטר מאי אלמה, כשהצדיק מסתלק מהעולם, איש תקח בכולו על מי יתיר מבחיו. כוחו של ראש חודש מנחם אב, הוא שהחורבן אנחנו יודעים על מה. והסתלקותו של אהרון היא כדי לתת לנו את הכוחות שאהרון נותן פה כדי לתקן מראש חודש מנחם אב ולבנות את התשובה העמוקה, הכי עמוקה שיש, של כדאי הוא הלל והלל לא יקפיד. ערב טוב.